תן לי בפתיח.
ברוכים הבאים וברוכות השבועות לרמקול שמאל, פודקאסט הטרנס הראשון של ישראל. הרבה זמן, המון זמן לא נפגשנו, קרו כל מיני דברים באמצע כמו שאתם יודעים. אז אני אליה, והיום אנחנו חוזרים להקליט וחוזרים לשדר באולפן החדש שלנו בבני ברק, ואיתי היום רועי. מה שם המשפחה שלך? לא שאלתי.
טילבו.
אוקיי, בסדר. אז היי, מה שלומך?
יופי.
תודה רבה שהצטרפת אליי היום.
תודה שהזמנתם.
בשמחה רבה. אז לפני שנתחיל וניכנס לפרק, בוא תספר לנו קצת עליך, מי אתה, מה אתה, מאיפה אתה.
זאת השאלה הכי מעצמנית בעצם.
חייב להתחיל.
אז אני רועי טילבור, מופיע בשם במה, שם רוקי טילבור. אני אבא של יולי, אור ולני. וזה בעצם המהות, נראה לי. אני, כאילו לתאר את עצמי זה די מורכב. אני מנגן מעל שני עשורים, מנגן ויוצר מוזיקה טרנס, ללא ספק חי מוזיקה טרנס. בשנים האחרונות יחסי לא אהבה שנאה, אבל יש איזו תחושת מיצוי כזאת, אבל זה תמיד בלב, אין לי ספק זה משהו שאני לא אצליח לצאת ממנו, ואני גם לא רוצה, פשוט צריך את המינונים הנכונים.
מהמם, גם שתי הבנות שלך כאן, ניתוקות שעוד בחוץ, הבאתי להם את הסיסמה לווי-פיי מקודם. אז למה שאלתי מה שמשפחה שלך? כי היה לי בראש משהו שרוקי טילבור זה, לא יודעת מה, אולי איזה דמות, איזה משהו, כי אני אוהבת תמיד לשאול מאיפה השמות במה מגיעים.
מכיתה ד', כי זה ממש מופיע בספר מחזור כזה של כיתה ו', הכינוי שלי היה רוקי. וזה היה המון שנים. הנושא הזה של, אני התחלתי כתקליטן והיצירה הגיעה בהמשך, ואתה לא, אתה לא מתקדם עם זה, עם איזה תוכנית עבודה בגיל 11, 12, 13 של העתיד. רוקי, יש לך פה קצת פייט עם דמויות שהן יותר חזקות ממך, ולאט לאט זה התחיל להפריע לי גם נפשית, שזה בעצם זה לא השם שלי ואני מופיע איתו. וכשאני כבר התחיל לגדול, אני רואה את השם שלי על הזמנות, ולפעמים זה גם במקומות שאתה רוצה לעמוד מאחורי זה, ואני עומד מאחורי זה, אבל זה כינוי. אז זה כבר היה מאוחר מדי לשם במה. התחלנו טיפה לשחק עם זה, בזמנו הייתי בלייבל שהציע לי לעשות כל מיני שינויים בשם, וגם לא התחברתי לזה, פשוט אמרתי, די. אני כאילו, יש לי שם משפחה. אני לא אפרד ממנו זה בטוח, וגם לא מהכינוי, כי ככה רגילים. אז אני מוסיף את השם משפחה, זה הכל.
האמת שזה עובד טוב ביחד.
תודה.
אני אחד החברים הכי טובים שלי קוראים לו רועי, ואני קוראת לו רועיקי, אז בין רועי לרועיקי לרוקי זה באמת לא כזה רחוק. אז רגע, התחלת לתקלט בגיל 11, 12, 13?
כן.
מה עשת? מה, במסיבות כאילו בכיתה כזה?
כן, לגמרי, כן. המרכיב מפרק למערים שלי בבית מנורות, מנגן ומדליק ומחבק. כאילו, מה? יש אפקטים. טירוף.
ומאיפה זה הגיע? מהבית? מסתם?
אחי הגדול היה מנגן, ובזמנו היו המון תחרויות של, בעצם תחרויות סקרצ'ינג וכל מיני, כאילו עולם התקליטים בעצם, ואני הסתכלתי עליהם כמו אלילים, כאילו, מה שהייתי מחכה לתחרויות האלה, זה נראה לי מטורף. ולאט לאט התחלתי לשחק עם זה, זאת אומרת, בהתחלה זה עם ציוד של אחי, אחרי זה לקנות פטיפון ראשון ופטיפון שני ואיזה מיקסר, זה היה כאילו הרצון שלי בעצם ללמוד לעבוד ברמה טכנית מאוד גבוהה. אז כן, זה התחיל ממש בגיל מאוד מאוד קטן.
מגניב. ומתי נעשה השיפט בעצם היה איזשהו שלב שהיית מנגן גם מוזיקה טרנס נגיד של אחרים לפני שהתחלת ליצור? כאילו איך זה יגלגל?
בטח. אני שנים ניגנתי די הכל, זאת אומרת מאוד אהבתי מסיבות, לא אהבתי לרקוד ולא אהבתי את האווירה הזאת, אבל אהבתי שאני באירוע. בבטר בטח עמדה, זה סוגר עליך. תקופה איזה די-ג'י אחד כל הערב, זה לא משנה, אתה מנגן הכל. מהיפופ עד אולי בסוף איזה שני קטעי אלקטרוני, וזה היה הווייב. עם השנים ועם ההתפתחות המוזיקלית, ההתפתחות של המוזיקה האלקטרונית גם תפסה פתאום תאוצה בקצב מטורף, פייטלס וכל מיני הרכבים שבעצם שרו אבל הכניסו ביט של אלקטרוני, ממש לאט לאט זה גם הדי-ג'ים התחילו לגדול, הדי-ג'ים של שנות ה-90, תחילת 2000 היו גם בארץ, היו כמו מרוול, כאילו זה היה באמת יחידי סגולה. אהבתי מאוד לנגן האוס, זאת אומרת התחלתי לעשות המעבר לכיוון של המוזיקה האלקטרונית באופן טוטלי. אני זוכר שהטרנס התחיל להסתובב סביבי, זאת אומרת אנחנו באזור שגדלנו, בעיר שגדלנו היו לנו שלושה אומנים, שכבר כאילו שניים מהם, לימים זה מצחיק כי כאילו לא תכננו את הדבר הזה, אבל אחד מהם זה גובלין.
וואלה.
והשני זה יוני אושרת. ויוני אושרת, אני חברים מאיזה גיל 13-14, משהו
וואו.
כזה.
וואו.
והם בעצם היו המסיבת טרנס הראשונה שלי, ever. גם לא הייתי, גם הגעתי שם במקרה וגם לא נהניתי. גם הלכתי די מהר. לא התחברתי בהתחלה לטרנס בשום צורה, זה היה ההפך הגמור מהעולם שלי. אין טכניקה, יש יצירה ולנגן אותה.
מה זאת אומרת?
אני הגעתי מסצנת האוס ששם עושים מיקסים ויש פטיפונים, וכל מעבר של קטע הוא צריך להיות על השנייה, והטרנס היה מאוד מאוד, לא יודע אם להגיד רך, סלחן, סלחן מילה מצוינת לזה, כי במסיבה הראשונה שמעתי את, שהוא חימם את Children of the Dog לימים שניהו פסייסקס, ומי שחימם אותם היה ארז אייזן, לימים Infected Mushroom. עכשיו הוא ניגן סט שהוא, אני ממש זוכר שזה היה מנמיך ומגביר, והרגשתי שהטכניקה לא קיימת, כמובן המוזיקה היא המוזיקה, אבל בטכניקה משהו שם התפספס לי. אבל זה פשוט הקיף אותי, זה כאילו לאט לאט זה עוד חבר'ה ועוד אחד, ועוד אחד מגיע עם איזה דיסק חדש או תקליט חדש, ואתה מתחיל קצת יותר, זה מגרד לך. נסיעה למזרח, במקרה שלי באמת בכנות, בלי חומרים, בלי כלום, פשוט סצנת האוס הייתה מאוד פלסטית לימים שאני הגעתי למזרח. ופתאום איזו מסיבה קטנה, מעט אנשים, וטירוף. ואתה גם מרגיש שאתה מחובר לכולם, למרות שאני לא מכיר פה כמעט אף אחד. ודי מהר התגלגלתי פנימה, ודי מהר גם הבנת שבא לי לנגן, טרנס.
Okay. קודם כל אתה נותן לי פה name dropping כאילו של ה... את ונטורה אינפקטד, זה מהטופ היום.
הם היו גם בטופ די מהר אז.
I know, אני גדלתי עליהם כאילו. אני זוכרת בבת מצווה שלי שהיה את איתן רן וכאלה עם סקאזי.
הבן אדם שהרכיב לי את המחשב, זה מאוד בן אדם שהוא קריטי מאוד בקריירה שלי, והוא מהראשונים שבעצם דחף אותי, אמר לי שהדי-ג'י מת. אני לא מסכים איתו, אבל הוא כאילו רצה לטובה, אתה די-ג'י נהדר, יופי, אבל צריך להתחיל ליצור, אתה רוצה להישאר, כי הטרנס הוא, בזה הוא פחות סלחן.
מעניין.
צריך להתחיל ליצור מוזיקה. שומע, אין לי מייל, כאילו אני שונא מחשבים, תן לי אנלוגיה, תן לי פטיפונים, תן לי דיסקים, תן לי לעבוד. מדהים, אז אתה עוד שנה שנתיים,
אז איך למדת? מי לימד אותך?
קניתי מחשב בהמלצה של אשר, של סקאזי, והם היו ביחד אז ביבס וסקאזי, ופשוט עזרו לי, לקחו את המחשב, התקינו בו כל מיני תוכנות שיהיה לי נוח לעבוד, עשו איתי כמה סשנים, לא הבנתי כלום, אני מאוד מורכב, אני לא מגיע מהעולם הזה שום צורה, אני גם סניתי מחשבים. התחלתי ליצור ביחד, זאת אומרת זה היה... אחד הקטעים הראשונים מוצאתי עם דני קיינן, אינטלאבים, היה אומן של אומגה, אחרי זה עוד שני קטעים עם פסייסקס, אבל אז למזלי, הייתי באיזה אירוע, הוא לא שם לב אליי, כאילו עמדנו גב אל גב, אבל שמעתי בחור, שפשוט דיברו על איזה, אחד הטרקים שעשינו, פסייסקס, אז הוא אמר, כן, טרק מעולה וזה, אבל הוא לא עשה שם כלום. יאללה, סבבה, אחלה מוטיבציה. אז באותה נקודה עצרתי, והתחלתי לקחת שיעורי פסנתר, ושיעורי גיטרה, עם הסבר מאוד מאוד ברור למורים, שאנחנו לא מחפשים עכשיו לנגן בהופעה, או לעמוד עם גיטרה מול קהל, אבל כן להכיר את הכלים, כן להכיר תווים וסולמות, ולהבין בעצם את מהות המוזיקה, כי להפעיל את המחשב וליצור צלילים, זה מדהים ונפלא, אבל לא הרגשתי שזה מספיק בשר, ובטח ובטח אתה, אני לא יכול, כי אתה נפגע בנקודת זמן, אבל הבחור הזה, הוא נתן לי את המוטיבציה הכי גדולה בנקודת זמן הזאת, יאללה, צא קדימה.
יפה שלקחת את זה ככה.
זו זכותו להגיד, זו זכותו להעביר את הביקורת הזאת. הוא גם לא כזה טעה. אבל היה איזה קטע ששיתפתי את גובלין בפרטים האלו, במה שהוא אמר. אז גובלין היה מקסים ברגע הזה, והוא אמר לי, זה שטויות, כאילו, אתה קילפת פה קלמנטינה אפילו, מבחינתי אתה בטרק. וראית פתאום למרתף, שינית את הריח באולפן. וזה משהו שמאוד מאוד אהבתי מהצעדים הראשונים שלי בטרנס, שאווירה חמה, אין, את לא הכל טהור ולא הכל נקי, אבל יש הרבה יותר קבלה, הרבה יותר פתוחים, בלימוד, בשיתוף, בעצות, בחברות.
ממש. אז אתה אומר שיצירת הטרנס הגיעה אצלך לפני שבאמת התחברת למוזיקה ולהוויה?
זה, כאילו, מתישהו יפסק הנאים דרופינג, זה פשוט אנשים שזכיתי כי הוא
מסתובב סביבה. אל תפסיק.
איתן רייטר אמר משפט מאוד מאוד יפה, שאני מאוד התחברתי אליו, כי איתן ואני הגענו ממש שתי נקודות שונות לחלוטין. איתן ביצירה, אני מהדי-ג'יי, ואיתן אמר, אני התחלתי לתקלט בשביל להמשיך ליצור. אתה התחלת ליצור בשביל להמשיך לתקלט. זה משהו שמאוד מאוד התחברתי אליו, כי אתה רוצה להמשיך, אני בעולם שלי, כמו שאשר אמר לי, אתה רוצה להמשיך להיות בלופ הזה? תתחיל לעשות מוזיקה, תתחיל ליצור מוזיקה.
יפה. מה שאמרת על הטכניקה, ההורים שלי הם יוצאי גואה. אבא שלי היה חיים שאני בגואה, וזה, ואני זוכרת שספר לי על איזה מסיבה, מ-90 וקצת, 92 כזה, שהם היו באיזשהו מקום נטוש, כשהייתי שם גם הוא לקח אותי, לא משנה. ספר לי שהם עומדים עם הקסטות, אתה מקשיב עם האוזניות, מכניס בתוך הקסטות, כאילו על הבמה וקהל.
לא הייתה במה, היו יושבים על שולחן עמדה. לא היה ממש לפעמים צורך, זה שהסטים היו, סטים סטנדרטיים לימים ההם, יכלו להיות גם 4-5 שעות, אין בעיה, כי כן. זה גם לא ביג די, גם אתה צריך ללכת רגע לפה, לשם, ללכת רגע, וישתות, זה בסדר, אין, הפאניקה הייתה שונה, רצינות, להעביר את זה, אחריות, הכל בסדר, אבל יש איזה קליפ די מפורסם, אני לא זוכר את שם האמן, אבל פשוט יושבים על שולחן, עם הדעתים, וכן, מחליפים.
כן, אז הוא סיפר לי גם יש איזה צילום שלו, רוקד ככה באיזה פינה.
איזה כיף לראות את אחד ההורים ככה.
ההורים שלי עדיין עצים למסיבות.
נדיר.
אז ממש רואים אותם עם האוזניות, עם מין מכשיר ארכאי ענק כזה, ואתה יודע, צריכים בדיוק על השנייה ובדיוק על האוויר, זה היה נראה לי אז, המכשור שהיה אז, נראה לי כאילו הרבה יותר מורכב ממה שיש היום. היית צריך להיות כל כך מדויק.
הרבה יותר מורכב, גם ליצור מוזיקה בשנים האלו, זה היה ברמת פיתוח קוד. זה היה מורכב וקשה, ולראיה גם בשנים האלה היו מעט אומנים באופן יחסי, של יוצרי מוזיקה כן. אלקטרונית, טרנס, מעט.
כן, היום בישראל. מלא, כל מי שאני מכירה עושה מוזיקה, שזה מבורך.
בטח.
אבל, ובאיזה שלב, גם הבנת שאתה לוקח את זה נגיד לשלב הבא, או שאתה נלקח עם זה לשלב הבא, מבחינת המעמד, איפי, אלבום, הופעה בחול ראשונה, איזשהו רגע מכונן.
התעשייה התפתחה מאוד מהר, היו לה כל מיני רגעים של גם עצירות כאלה מוזרות, אבל התעשייה התפתחה, היה פתאום איזו נקודה, שהרבה דברים קרו ביחד, והרבה דברים שמבורכים, שהיו סוג של קופי פייסט מסצנות אחרות אלקטרוניות, טכנו, מהאוס, מאיזה שיטות קשורות לניהול, ואיך אמן צריך להיות, כאילו, ואיזה סוללת אנשים צריכה להיות מאחורי אמן, כי כן זה מורכב, ואמן צריך לדעת לשווק את עצמו, ולהעלות תוכן, ולדעת לכתוב, ולדעת להיות פוליטיקאי, ולדעת לעשות מיקס, ולדעת ליצור מוזיקה, וזה one man show מגניב, אבל לא, אתה חייב איזה בן אדם, ופה הייתה התפתחות מאוד מאוד דרמטית. אני עובד עם אלירן אורגד מ-FM Booking, ואני יכול להגיד חד משמעי גם לכל מי שסביבנו באומנים, שהכניסה שלו לתעשייה בצורה של סוכן טרפת הקלפים, זה היה במקביל, זאת אומרת, היו, אלירן אורגד, פשוט אני עובד איתו, אז כמובן, בן אביטל, וכן הלאה, סוכנויות שבעצם שינו את כללי המשחק, אבל לא לרעה, זה לא איזה שינוי שהוא לוקח אותנו למקום שלילי, ההפך. האומן יכול להגיע למצב שהוא, אז אני עכשיו על מיוט בטלפון, אני ממשיך ליצור מוזיקה, לא לפנות אליו מארגנים, והרבה מקרים גם קשה לך למכור את עצמך. בעיניים שלך אתה שווה X, הסוכן שלך רואה אותך כפול 4. אז זה הכל עבר איזה תהליך מסוים, כמובן שפרסום, הצורה שאתה ממותג החוץ, זה מתחיל לעבור כבר כל מיני סיורי מוחות, עם אנשים בלבלים שמותאמים לעניין הזה, ולא איזה חבר שמייעץ לך. זה היה מאוד מבורך, שם הכל נכנס להילוך הרבה יותר מהר, קצת לפני זה הוצאתי את האלבום הראשון, משם זה כל הזמן דוחפים.
שמתי זה היה בערך?
האלבום הראשון שלי יצא 2008 או 2009, לא זוכר.
והתקלות בכללי והיצירה, כל התגלגלות הזאת, מה שדיברנו עכשיו, מתי זה התחיל פחות או יותר?
2003.
אוקיי. ויש איזשהו רגע מכונן, לא יודעת מה, אולי איזה גיג ראשון בחול, באיזה, כאילו איזה וי שסימנת, שאמרת, אוקיי, אני באיזשהו כיוון שהולך למקום טוב.
אני בכל הדרך, גם עד הטיסות האחרונות שלי, שבאמת הרגשתי שכבר כבד לי, אז כל הדרך הייתי בערכה מאוד גדולה, ועדיין זכרתי את הילד שמנגן תקליטים כאילו, ומתרגש לעשות פעמיים קדימה אחורה. היו לי המון נקודות, יעדים, שרציתי להופיע בהם, וזכיתי כאילו לעמוד על הבמות האלו, שבאמת זה היה כאילו כמו לדעת שאתה במסלול הנכון. אז הגרף שלי לא חוויתי בשום שלב בקריירה שלי פיקים, של דופק. אני מהיום ששמתי את המחת הראשונה בבית של מישהו ששילמו לי בהתחלה בגלידות ובשפויות, כאילו זה לא היה אפילו כאב, אבל ניגנתי לאנשים בשביל משהו, בשביל לקבל חזרה, מהיום הראשון יש איזו עלייה מסוימת. תגיד איזה אירוע נקודתי, כאילו היה לי איזה מסיבה אחת, מסיבה של רק של חברים שלי, ובוויז'ן שלי הייתי בטוח שאנחנו איזה 500 איש, יצאו קצת תמונות, פתאום אני רואה שהיינו 100 ומשהו, חוויה, שוב, בלי שום ממריצים כאלה ואחרים, ופשוט בראש שלי, בתפיסה שתהיינו שם בסיבה ענקית ואדירה, והייתה חוויה מאוד מאוד חזקה. היעדים האלה, הפסטיבלים הגדולים שאתה מגיע לשם, שיכולים להיות בכל מקום, כן, זה צ'קליסט כזה, כאילו של הדעת שאתה במסלול הנכון. שום דבר, אני חושב שחוץ מזה כמה מסיבות נקודתיות בישראל, בישראל ספציפית, דוף, עוד כמה אירועים קצת יותר קטנים, ששם אתה פשוט חוזר הביתה עם השראה. זה, אני לא יודע, מכונן, לא יודע, הדופים היו מכוננים.
יו, איזה כיף היה בדוף.
הכי, הכי טוב שאפשר.
כן. מה רציתי להגיד לך? זה, תשמע, זה משפט מעניין להגיד, שאתה מרגיש בעלייה מההתחלה. קודם כל, יכול להיות שבאמת זה ככה, ויכול להיות שגם יש לך איזושהי נקודת הסתכלות על הדברים בתור, אוקיי, גם אם אני בעצירה, אז אני לא יודעת, אני שואלת, כאילו זה קצת וייב שאני מרגישה ממך, גם אני בעצירה, זה בסדר, אני לומד, אני מתקדם, אני מתפתח.
אתה כל הזמן תלך קדימה עם זה, כי אתה יכול גם להפסיק ליצור לתקופה ולהמשיך ללכת לאירועים ולהרגיש שאתה מקבל המון אינפורמציה ואיך אתה רוצה שהמוזיקה הבאה שלך תראה בעוד שנה או שנתיים, אתה שתחליט לחזור ליצור, או הפוך. להיכנס לאולפן ולהסתגר קצת מאירועים ולקחת הפסקה ופתאום לצאת עם מוזיקה שאולי אפילו לא מותאמת כביכול לרחבה או אפילו מקדימה את זמנה ועוד חודשיים היא תהיה הדבר הבא. שוב, אם אתה מגיע לסיטואציה שהתפרנסת X וצללת למינוס X משמעותי, אז כן, תעשה עצירה ותתחיל לחשוב כאילו מה אתה לא עושה או נכון, כי הגרף סוף עם כל היופי והכיף בה להתקדם קדימה כל הזמן, אתה צריך גם לשלם את ה...
נכון. ובאיזה שלב נכנסה המשפחה לתמונה, כאילו ברגע שהגיעו הילדות, יש לך גם ילד באמצע?
לא.
ושלוש בנות.
שתי בנות.
שתי בנות. אז הבנות, אז אמרת אולי אני צריך לקחת צעד אחורה, להיות כאילו, לא יודעת להיות עם, לגדל אותן, להיות איתן, כי מעניין אותי, כאילו מהצד השני, כי אם נגיד היית אישה, אז זה היה יותר... מה, איך אתה עשה ואיך את לא מטפלת בהם?
זה הכל תלוי, כמובן, אם היית מתחתן וגם אם ממי אתה מתגרש. הייתה לי תמיכה מלאה והבנה שאני מגשים פה חלום. כן, זה לא נעים לקבל, אצל הילדה הגדולה חוויתי את זה, שאתה מקבל קליפים של הצחוק הראשון ושל הצעד הראשון ושל את כל הדברים הראשונים בעצם, מקרה של יולי פספסתי. יולי נולדה שבועיים לפני בום, 2012, אני לא טועה, יולי 11 נולדה, ולא,
2014,
נשמע יותר, כן, נכון, ובדיוק עברנו דירה גם, ומהר כי הוא עושה את הבית, ותינוקת חדשה, שוב, תמיכה מהבית, וסע ותצליח. לני, קיבלתי את הריקווסט לבוקינג הזה של הבום, זה שבועיים אחרי שאנחנו התבשרנו שאנחנו בהיריון. אוקיי, דו דייט, יהיה בסדר, הכל בסדר, נשמע אותו סיפור, יהיה בסדר, קצת יותר צפוף, יהיה טוב, מתקדמים, מתקרבים לתאריך. אנחנו, זהו, אני מחר הטיסה. מה העניינים? לני כאילו, נראה שהיא בנוח.
הייתה אמורה לצאת כבר?
אמורה כבר לצאת לחלוטין. זהו, ביטלתי את הטיסה איזה 8 שעות לפני. הייתי אמור לשבת, ישבנו רשף אני, רשף מצלם לי, קפטנוק, מצלם לי כאילו את הכיסא, הרק, תמונה נהדרת. וכמה שעות אחרי זה לני לומדה.
מטורף.
שכמובן שלעלות לטיסה על הבום לא בא... זה לא שווה, זה ברור. את האמת שהמייל מאחד המפיקים ששלח לי מזל טוב, אנחנו כך שמחים שבחרת את ההחלטה הנכונה לא לעלות לטיסה, ואז יצרתי ישר קשר עם אלירן, כאילו לא נעים, אני משכתי את זה לדקה 90, שלחו לי את העלויות של הטיסה והכל, ואומר לי לא, זאת מתנה מכולנו, כאילו הבסיס. חלק מהתעשייה הזאת.
מהמם.
שוב, יש הבנה מהבית, נחזור כאילו לשאלה שלך, יש תמיכה מהבית, שאלה אם מבינים את התמונה, כמובן כמה אתה יציב בסיפור, וכמה התעשייה הזאת לא מפרקת לך את הנפש, ואז אתה חוזר הביתה כל פעם שבור, ואז אתה לא יכול לתפקד בבית.
נכון. איך זה להופיע בבום מול 30,000 איש?
אדיר, כמו גם להופיע, סליחה, לא מוריד ומעלה כל הזמן, אבל אני פשוט ככה מסתכל על זה, אדיר כמו להופיע גם במסיבה מעולה ל-500 איש, זה באמת, בסוף אתה צריך להיות מפוקס. כן, יש פה איזה one time כזה, אין טעויות, יש תוכנית מסוימת, יש סטיות שאתה יכול לעשות כדי-ג'יי, אבל אתה בכל זאת, הטיסו אותך, משלמים עליך, לוקחים אותך, ואתה תופס פה סלוט שכל העולם רוצה. אז do it, וכמובן שיש אנשים ברחבה שכאילו יקחו לך גם השראה קדימה, שאתה תפגוש אותם עוד כמה שנים, ואיי, זה איך. אז חוויה אדירה, זה שוב, זה ההגשמה הזאת, הבום ללא ספק זה צ'קליסט.
זה פסגת השאיפות מהרבה, גם אם אני הייתי אומנית נראה לי, זה הפסגת השאיפות שלי, וגם הרבה אומנים שאני מכירה שהם כבר הרבה שנים של להיות בליינאפ של הבום, זה ספיחה רצינית על השכם.
ללא ספק, וזה חשוב, במסלול שלך אתה צריך לעבור שם, חלק מהמאסט, אבל להיזהר כאילו עם הציפיות, כאילו היה לי ציפייה אדירה להופיע באיזה פסטיבל שהוא היה יעד מאוד מאוד רחוק ומאוד דרמטי, ועוד אירוע, בסוף אתה חוזר ואתה אומר וואלה, בסדר, היה נחמד.
כן?
כן, ושוב, אתה יכול לנסוע גם לכינרת ולקבל את האירוע הכי טוב בעולם.
נכון. אני יותר שאלתי בקטע של לעמוד עם הפנים להמון של אנשים. עכשיו ברור לי שהעניין באנרגיה מהרחבה, כמו שאמרת מקודם, זה כנראה יגיע יותר מרחבה קטנה, שאתה עומד בגובה העיניים עם הקהל, אבל לראות דבר כזה נראה לי בפעם הראשונה, זה עוצמתי מאוד.
זה מטורף, זה לא נתפס. אתה רואה שטיח. פשוט שטיח של אנשים, שטיח הרוג בצבעים הכי יפים, כולם עם חיוכים, זה מאוד מרגש. ברזיל, מקסיקו, האזורים האלה, אני חושב שזה כאילו בשנים עוד שהפסטיבלים האלה או שהם עוד לא היו מספיק גדולים, או שהם היו מחולקים לכל מיני במות, זאת אומרת תקופת אבוב, אנטאריס, גרמניה שיותר עבד בתקופה, אז היה כל מיני במות, זאת אומרת זה היה פסטיבלים מאוד גדולים, אבל עם במות של 4,000, 5,000, 10,000, לעמוד פעם ראשונה מול 10,000 ומעלה, זאת חוויה מטורפת, אתה מנמיך רגע את הווליום וכל הקהל איתך, ואתה מעלה אותו, זה באמת סיפוק אדיר, ובטח ובטח עוד אם אתה מנגן קטע חדש שלך או משהו כזה, לא נתפס.
לא, את גם לחשוב על זה שישבת בבית והוצאת מתוך ה... לא יודעת מה, הלב, הראש, הקישקי הידיים, ישבת ועבדת על איזה קטע, ואנשים ממש, לא מדברת עכשיו על הבום באופן ספציפי, זה סתם עלה לי. כאילו אנשים ממש, זה מרגש אותם, זה נוגע בהם, זה אוחז אותם בתוך הלב, זה נראה לי ממש מרגש.
זו שאלה, זה אדיר, זו שאלה איפה אתה גם נמצא נפשית ורגשית בקטע הזה שאני... עוד דיברתי איתך עוד לפני שהתחלנו בכלל להקליט, אבל אני בכל מיני סיטואציות שלעלות לבמה היום הוא יותר מורכב לי, אני בוחר איפה לנגן, קצת יותר קשה לי לפעמים. ביום שבת היה אירוע של אבק, שאבק זה יצא איתו קטע מחזורי מאוד יפה, כי בעצם עמי מאבק הוא סוג של הרזיר אותי לנגן אחרי כמה שנים שבחרתי להפסיק.
אוקיי.
הוא כאילו תפס אותי מנגן אחרי שאמרתי לו כמה פעמים לא, הוא אמר לי זה לא פייר. ופעם באתי קצת אחרת, הייתי קצת גם עם מצב רוח קצת יותר ירוד, אבל באתי עם תוכנית מאוד מאוד ברורה למה שאני רוצה לעשות, ורייזינג דסטולים אחריי, זאת אומרת, אתה צריך גם
להעלות.
לנגן את התוכנית שלך, אבל בטח לא לגנוב את ההצגה, אתה אמור לייצר פה איזה מצב מסוים. ועבד לי בדיוק כמו שרציתי מבחינת התוכנית שלי, והם עלו בדיוק כמו שתכננו, ואתה חוזר הביתה, וזהו, אתה לא צריך כלום. אתה באמת לא צריך כלום, אתה מסופק, אתה מרגיש טוב עם עצמך, כאילו עמדת ביעד שלך מול עצמך, שימחת פה כמויות אנשים, ותודה לאל באמת, התעשייה שלנו משחררת בכיף קומפלימנטים, כאילו אתה פותח אחרי אירועים כאלה את הטלפון והודעות, ומה זה היה קטע זה, ואיזה מדהים ניגנת, ואיזה, וזה כיף, אז אתה באמת לא, גודל המסיבה לפעמים שולי, זה שאלה מה האירוע עצמו נותן לך בעצם, במקרה הזה זה נתן לי את כל מה שהייתי צריך, לא מעל ומעבר.
נכון, אני מסכימה. אז באמת שדיברנו בטלפון, אמרת שהיה תקופה שאמרת שאתה מפסיק.
כן.
וזה 4 שנים.
נכון.
אז אמרת שזה הגיע מאיזה שלב של מיצוי, אבל כשאמרת שאתה עוצר, אז חשבת על, אוקיי, מה הצעד הבא שלי כרואי, או שאמרת, רוקי טילבור לחלוטין נשאר מאחור, אתה מתעסק בהפקה, אתה לא מתעסק במוזיקה בכלל, כאילו לאן חשבת שזה ייקח אותך?
זה הייתה תקופה מאוד מבלבלת, היה לי מאוד מורכב החוסר בבית, קיבלתי תמיכה מהבית, הכל היה בסדר, אבל לי היה קשה עם כל מיני דברים שפספסתי, כמו שדיברנו עליהם, התגרשתי מאישה מדהימה, אנחנו בקשר נדיר היום, וזה לפעמים תהליך גירושים עם ילדות, הוא יכול להיות או כואב ומהיר, או איטי וטוב, כל מיני אופציות. במקרה שלנו זה באמת היה איטי מאוד, אבל טוב מאוד לילדות, וטוב מאוד גם לנו, וזה לוקח לך המון תשומת לב, ואתה לא מרוכז, מצא את עצמי עולה על הבמה, ואני לא שם. ולפעמים זה במסיבות גדולות, שאתה לפעמים אחרי זה רואה את התמונות שצילמו, ואתה... מי כמוך יודע מה עבר לך בראש ברגע שלחצו, ואתה מרגיש כבר של די, וגם מוזיקלית התחלתי להרגיש כאילו די, איזה בשורה היא נותן, כאילו מה קורה, הדור החדש אף פעם לא איים עליי, זה תמיד היו חברים או לאט לאט אנשים שהכרנו, יש אנשים שהכרתי אותם תוך כדי הדרך, שהיו חבר'ה שכביכול מעריצים, זה אנשים שהיום אנחנו או חברים טובים או קולגות או מפיקים שנהיו חברים, הרגשתי מותש בעיקר בפן המשפחתי, ולאט לאט זה כאילו עבר לרחבה וברייק, פשוט ברייק. אתה גם, אתה מוצא כל מיני דרכים פחות טובות לנפש שלך להתמודד עם דברים, ואז אתה צריך לעשות רגע עצירה עם עצמך, כנה. לי משפט שהוא באמת מטופש, אבל זה המשפט שהייתי חוזר עליו, לכמה אנשים שהיו שואלים אותי מקרוב מה, אמרתי, תנו לי חלון, צוהר, כזה קטן, רק שהראש יעבור, שכל הגוף יתרסק בתהליך. כתפיים, זה הכל, אני אחלים בצד השני, רק שהראש יעבור לצאת מהטרנס, כי אני כבר לא הייתי ילד, אני כבר מרוויח מהתעשייה הזאת איקס שנים, כבוד אדיר ונהנה, אבל כבר קשה לי, מה השלב הבא? מה אני הולך לעשות עכשיו? איזה מקצוע? יצא המזל שלי והגורל שלי שבאמת היו סביבי אנשים תומכים ומדהימים, ו... זרקתי איזה חכה מוזרה כזאת, יצא לי שפתחתי בר יין בראשון לציון, ומהר מאוד יצא לי באמת המזל האדיר שהגיעו לחיים שלי שני שותפים, שביחד שיתפנו כוחות במקום שפתחתי, זאת אומרת, פתחתי אותו בעזרת חבר טוב, שהוא היה בעלים של חברת תקליטים שהייתי בעבר עם אשר וביבס, יגאל ביטון, שהוא מיקב אבואב, זה בעצם עזר לי בהקמה, הייתי שם איזה שנה ומשהו, ואז הגיעו נועה ואביב, חבר'ה שמפעילים את הצד הקולינרי, ופתאום הכל התחבר. התחבר לרמה לרבנות, נסעתי עם האוטו של נועה, כאוטו שלי נתקע, ומיירתי בבוקר, אז קח את האוטו. וביום חמישי שהיה האחרון, נועה ואביב התחתנו, ונסענו שוב עם אותו אוטו. האוטו זה רק גירושים, לפני שהוא רואה נישואים. דברים שהם מתחברים, אז יש המון סימנים, כל סימנים הראו לי, תעזוב. מה אני לעשות, המוזיקה, התשוקה, זה בדם כזה, אז המשכתי ללכת למסיבות פעם ב... אז פתאום קרה המקרה שאיזה מישהו הציע לי לבוא לנגן, זה היה עוד תקופת קורונה, ולא רציתי לי, כי לא רציתי לבוא לנגן, זה היה דרוויש. הוא אמר לי, אין קהל, כאילו מה הסרט? בוא כאילו, ואז הוא אמר, יש ססי ואסטריקס מנגן, ואני מנגן, ואתה תנגן. פאק איט, אני בא. עכשיו זה היה מצולם, כל הדרך. ותוך כדי שאני מנגן, מה שסיפרתי, תוך כדי שאני מנגן, אני מקבל הודעה. עמי, חשבתי שאתה לא מנגן.
תפס אותך על חם.
חוזר אליך עוד מעט. באמת המסיבה כאילו חזרה, לא, לא חזרה, כי באמת לא, שגם שאמרו לי, אז תעשה איזה פוסט פרישה. ממי? כאילו לא, אני כאן. אני פשוט עכשיו לא יוצר. התקנתי את אלי רן, מ-FM. אמרתי לו, תוריד את התמונה שלי מהאתר. אמר לי, ממש לי אישית זה לא מפריע, ההפך, אני שמח שאתה באתר. ואם יקרה משהו ותרצה, אז אתה איתנו. אותו דבר הודעתי לי בוגה. אותם תשובות קיבלתי. שתרצה, תחזור, הכל בסדר, אנחנו איתך. אז מדהים, זכיתי. פשוט בואו נאפס את החיים במקום אחד, ואז שאני אבוא למוזיקה, אני אבוא כבר נקי. באמת.
אז כן היה לך איזו מחשבה שאולי איכשהו אני אחזור. החיים ייקחו אותי, אילן, שיקחו אותי. זה מה שאני...
אני לא בן אדם כזה של החיים ייקחו, זאת אומרת, צריכה להיות תוכנית, ובדרך כלל צריכה להיות תוכנית אחת, ושהיא תצליח. אבל זה הכינוי שלי מגיל מאוד קטן. אני לא אוהב כל כך פלייסטיישן ודברים כאלה, זה התחביב שלי. בזמן, האולפן היה מחובר בכל מקרה, כל השנים האלו. פחות ציוד, לא צריך את הכל, את הדברים שאתה יותר מתחבר. שבא לך, אז אתה עושה איזה לופ כזה, לופ אחר, שולח לכמה חברים, סתם כאילו. לא אפילו להישאר בכושר, אני פשוט אוהב את זה.
אתה אומר, לא בקטע מחייב.
ממש, ההפך, ממש לא מחייב, נהנה מזה נטו, לפעמים זה שעה בבוקר, לפעמים זה שעה בלילה, לא משנה מה, אני עובד, אני בבר וטוב לי שם, אני נהנה מאוד משם, אבל בזמן הפנוי, פשוט בתקופה האחרונה ובשנתיים, שלוש שנים האחרונות, הצלחתי, כאילו זכיתי להיות עם קבוצה מסוימת של אנשים, שפשוט כל הזמן הרימה, שאם זה היה באמת אבק וקצת לנשמה ונובה, וזה זה כבר היה אנשים נקודתי, זאת אומרת זה לא הפקה, זה היה עמיה, זה היה ססי, זה היה גיל, זה היה זה אנשים שידעו גם להגיד את המילה, גם ידעו מה עובר עליי.
כן.
אז זה נהיה פתאום, אני היום מסתכל על נובה, אני כאילו, את ההפקה נובה הכרתי בסוף, כאילו, אחרי שכבר הכרתי את כל המשפחה, ובמקרה של נובה זה תעשייה מאוד מוזרה, כי אתה לא באמת יודע מי בהפקה, מרוב שכולם רוצים שהדבר הזה יצליח.
כן, נכון.
ואני מדבר על הרבה הרבה אחורה, זאת אומרת שנתיים אחורה. והיו לי מלא סיטואציות, כאילו ברמה של דקה 90, כזה, אנחנו שישי ארוחת ערב אצל סאסי, ולא ידעתי בכלל שיש נובה, הוא ראה לי את הליינאפ, היה מסיבה עם יוניון ג'ק, ועם קובי ניגן,
עם יוניון ג'ק היה נראה לי שנה שעברה בסוכות.
היה בצפון.
כן. היה גם פילטרה, אני חושבת.
אני לא זוכר, אני זוכר יוניון ג'ק. ודאי קובי, אני זוכר ודאי. קובי היה צריך לסגור, ואני כזה רואה את הליינאפ, ואני עושה את זה, איזה ליינאפ מדהים, מדהים, אני בא, אני בא, אני כזה. עכשיו אני מסתכל, וואי, אני בא לנגן, כאילו, וזה, אתה רוצה? אני כזה, זה מחר. לא יודע איכשהו זה יתגלגל, סבבה, אז תסגור. לא אופר, אבל. זה מחר, וקובי אמור לסגור. הוא נערך לזה בטח כבר כמה ימים שהוא צריך לסגור, ובסוף זה היה, הוסיפו עוד שעות, קובי אמר, מהצד שלו, ברור ששאלנו, וקובי אמר, ברור ובשמחה, הוסיפו עוד שעות, ואני זוכר שמה שגעתי, כי זה היה רמה, זה לא היה בשביל כסף, באמת היה ליינאפ טוב וקהל טוב ויאללה בוא ניסע.
וואי, מה זה כיף המסיבה הזאת?
לא הצלחתי לעלות עם האוטו, שלחו לי טרקטורון למטה, אלו טיסה, מהר יאללה אתה עולה.
אז מתי באמת, אז בעצם זה מה שהחיבור לנובה התחיל בלי קשר לנובה?
אני לא, תשמעי, יש לי סיפורים הזויים על כל התעשייה הזאת, אני באחד הדופים ירדתי מהבמה, אני בדרך לאוטו, ידידה שלי אומרת לי בוא נעצור רגע באיזה מתחם קרוונים, יש כמה חבר'ה שרוצים לעשות איתך צ'ייסר, אני צריך את הביתה, נעף, בוא נעבור רגע שנייה, הם ממש אוהבים אותך וזה, יאללה בוא, עוצר שם, יש שם חבורת חבר'ה באמת מקסימים, ותודה רבה על הסט, ואיזה מדהים היה וזה, ותודה לכם, צ'ייסר, יאללה ביי, שיהיה חג שמח להתראות, ומעט אחרי, יומיים אחרי הדוף, קיבלתי הודעה מאחד מהם, שישב שם גם, שהוא רשם לי, היה מדהים, ותודה שבאת להרים איתנו צ'ייסר, ותדע שאני גר פה ופה, ומתי שבא לך, אם אתה באזור, תעבור, יש לי בית סופר פתוח, נשמח להריח אותך תמיד. לא יצא לי להיות באזור. בסדר. אגב, עניתי לו חזרה, תודה רבה, אני באזור, אני בטוח ליצור איתך קשר, יאללה, מדהים. עברו איזה שנתיים, שלוש, ארבע אולי אפילו. ואלי רן, סליידר אמר לי באיזה יום, הייתי באמת תקופה מורכבת של לקראת הסוף הגירושים, בוא אני בא, אני לוקח אותך, בוא איתי סיבוב, לאן הולכים? יש יום הולדת לסאסי, מי זה סאסי? בחור מדהים, אתה חייב לבוא, יאללה נו, פאק איט, בוא, לוקח אותי, נוסעים לבית, בגאולים, אתה רואה מישהו מנגן, על אופנוע, פלטה, כאילו על אופנוע, זה מגניב, הפלטה, איזה יופי, כיפי, אני מכיר את המחור, הוא קרא לי בפנים, הלך לחבק אותו, מה העניינים אחי? אנחנו מכירים? אז זה לירן ישר במצד, ססי, מזל טוב, התחיל להתחבר לי דברים, וזה ואז, ממש דקות אחרי זה, אני אומר, זה אתה, זה אתה מהקנת בדוף, זה אתה שרשמת לי את זה, ואז אני מסתכל בטלפון, אני מראה לו, מראה לו, אחי, זה קטע, טוב, לקח לי כמה שנים, הגעתי.
יפה.
שהכל, ואני חושב שבועיים אחרי זה כבר הייתי שם באיזה ארוחת שישי, וצ'יק צ'ק מתחברים, ומכיר את האבא, ומכיר את זה, ומכיר את זה, ושוב, נהיית משפחה, שלא, לא, אתה מסתכל מהצד, אתה מסתכל ואתה רואה פשוט איך, צורה של התנהגות, צורה של חברות, שהיה כל כך כיף לראות מהצד, שגם הפקות מגבילות, איך זה תומך בזה, זה עוזר לזה, כאילו הדור החדש, פי אלף יותר משודרג מהדור הקודם, ועושה גם את האירועים יותר טוב.
למה? לפני זה זה היה אלמנט של תחרות, של אני לא עוזר לך, אתה לא עוזר לי?
זה לא עניין של תחרות או לא, אני חושב שאם מישהו היה מבקש עזרה, הוא היה מקבל עזרה, אבל זה, תראי, נהיה לך פה הפקות שחלק מהמפיקים הם כן, ואז בהפקה אחרת חלק מהמפיקים הם לא, אבל השני כן, זה כאילו נהיה שם איזה מיקס, שהוא לא, בגלל זה הוא לא ברור, רגע, קצת לנשמה, זה הזווק, זה, אני שמעתי אנשים מדברים ככה. מדהים, מדהים שמצליחים לעשות ההפרדה ולנהל את כל ההפקות האלו שאמרתי עכשיו, שזה הפקות רציניות מאוד, בצורת ההפקה, איכות, מוזיקה, תוכן, הכל ביחד, ופרגון, טוטלי, וכולם בני...
וקהלים שונים גם.
קהלים שונים, מוזיקה שהולכת לכיוונים שונים, תמיכה מדהימה, זאת אומרת, מסיבות של נובה, אני רואה את אייל ממוקשה, ומסיבות של מירי, אני יכול לראות צאסי, ו... כאילו זה כבר עובר, זה מדהים. אני חושב שזו תקופה מדהימה מבחינת מה שיכול להתפתח. הנובה וכל מה שקרה, הוא טרף את הקלפים לכולם, אבל זה לא שלי המילה הזאת, זה מססי שוב, אבל זאת הגזרה, כאילו, והגזרה הזאת נפלה על תעשייה, שאני לא יכול אפילו להגיד את הדבר, כשנשמע כמו, אם זה היה חייב לקרות, אז שזה ככה וככה, זה קרה למי שזה קרה, וזאת התעשייה, וזאת התעשייה הכי נכונה לטפל באירוע הזה.
כן. אתה מכיר את יותם? אתה יודע מי זה יותם מהצוות שלנו?
לא.
לא משנה. אז הוא גם אחד מהצוות, גם של הנובה, מהלידרים, מהחבר'ה של, גם עכשיו של האלטר ושל הטריים וכל זה. וקצת אחרי זה, פנתה אלינו איזה מישהי, רצתה לתרום לנו שטח לעשות גינת הנצחם בצפון, משקיפה על הכנרת, לא משנה. בדרך שנסענו לשם, אז אמרתי לו, אני לא מאמינה שזה קרה לנו. אמר לי, אליה, כנראה שאנחנו היחידים שיכלו להתמודד עם זה ככה. לא שאני באה להרים לנו, ולא שאני באה להוריד לאחרים, אבל אני לא חושבת שאנשים אחרים היו אומרים, אוקיי, קרה פה רגע מה שקרה, ובוא נקים עמותה, ובוא נתמוך, ובוא נעשה טיפולים, ובוא זה, אבל בוא, אני לא חושבת שהרבה הפקות אחרות היו עושות את זה.
בשביל זה אני אומר, את חייבת להרים לעצמך ולכל ההפקה הזאת, כי זה שום דבר עם מה שקורה כרגע, הוא לא מובן מאליו. גם עם ההפקה הזאת, נובה הייתה מסיימת את הסיפור שלה בשמיני לאוקטובר, ומתחפרת בדיוק כמו כולם, אף אחד לא מאשים, אף אחד לא אפילו לא מרים גבה, כלום, אפס, אפס, כל פסיק שהם עשו, פסיק, היה במסגרת נס. אנשים האלה הם חוו את האירוע עצמו, נוכחים, את האחריות הגדולה של להביא לשם את הקהל, להתמודד ולקחת באחריות ענקית, משפחות עכשיו, שאני רואה אותם מתנהלים ונזהרים בכל אות, לא מילה, אות, כדי לא לפגוע במשפחות של נרצחים, לא לפגוע במשפחות של חטופים, לא לפגוע באנשים שהם לא בסדר בינתיים, וכולנו מנסים כאילו לתמוך אחד בשני, אבל מה שההפקה הזאת של הנובה, כאילו המגרעין הזה שלכם, זה מעל הטבע. אתם יכולתם לעשות הכל, באמת, אף אחד לא מאשים אתכם.
כן.
זה לא נראה שזה היה אפילו הדלק, אם יאשימו או לא יאשימו. עשיתם את זה, זה היה אינסטינקט, כי זה, תוך שנייה עשיתם את זה.
תקשיב, אני יכולה להגיד לך ש... אני, מה שמשך אותי, אני כבר כמעט 3 שנים בהפקה. ומה שמשך אותי זה הגרעין הזה, שהוא גם, שאני אומרת גרעין, זה כאילו נשמע קטן, אבל זה חבורה כל כך גדולה, בשנה הראשונה אני לא רציתי לפספס דקה אחת ביחד איתם. זה היה כל כך כיף וכל כך נעים וכל כך משפחתי וכל כך מקבל וכל כך מצחיק, וכאילו הרגשתי במסיבות, בין אם זה בנובה או אם אני לוחם ביחד, שהכל קורה סביבנו, ושוב לא בקטע מתנשא, פשוט כי אנחנו עובדים כל כך טוב אחד עם השני, ויש לנו כזאת אנרגיה טובה החוצה, שזה היה באחד האומרים של הנובה, בעצמאות לפני 2 שנים, אני עוברת ואני שומעת מישהו אומר, אני מרגיש שאני בסלון שלהם.
ידעת.
הסתכלתי, אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני אומר, לא יודע, אני מרגיש כאילו אני בחצר של איזה בית, וכאילו כיף לי. ואני באתי ליהנות איתכם. שזה מדהים.
זה מה שאתם בעצם מייצרים, ואיזו תחושה טובה הזאת שאתם, נראה מהצד ככה, שכל הזמן מתעסקים בעוד תוכן, ואיך עושים עוד דברים, וזה עוד שוב פעם עוד לפני זה. אני מניח שפונים אלייך אנשים כל הזמן, לעזרה להוא, לתת לזה, לקחת את זה, איך אפשר לדאוג את זה, ואני רואה את היכולת החלה, של כל הגוף הזה שנקרא נובה. אני באמת, פעמים פשוט, זמין כל הזמן לכל מה שאפשר אם צריך, אבל איפה הם, אתה רק אומר לו, הם החלל, כאילו רצים ומתמודדים עם זה בצורה אדירה, כאילו כולכם.
מטורף, הרכבת הזאת היא דוהרת כל כך מהר, אני לאחרונה נכנסתי יותר לעסקי העמותה, אז חשבתי שאני אבין יותר מה קורה, קוראים כאילו, זה באמת לא עוצר, ועכשיו גם עם החזרה של הפודקאסט, וזה הולך להיות חלק מאיזה חטיבת תוכן מההמשך, וכאילו כל מיני דברים, ואחד הדברים הגדולים שקורים, שאני יודעת שגם מעבר לזה שאתה מופיע, אתה גם מאוד עזרת בחלק, זה המופע בירקון, בסוף החודש הבא.
כן.
אז תספר לי קצת כאילו...
כאילו מה זה עזרתי? זה שלכם לחלוטין. אני אחד מהאומנים שעסקו לעמוד שם על הבמה. זה היה רגע בשבעה של דוד של צסי, שאבא שלו דפק על השולחן, אמר, נובה הבא יהיה 100,000 איש. זאת הנקמה. והוא דפק על השולחן, הוא בא גם בבן אדם מאוד מרשים ואהוב.
כן, הכירה אותו.
וככה גם הרגשתי באיזשהו מקום. אנחנו בימים כל כך מורכבים, שאתה לא יודע לשמוח, לא לשמוח. מותר לי עכשיו לחייך, אסור לי לחייך. אני עומד על הבמה, אני משתדל תמיד להופיע עם זה, אני פשוט בן אדם שהולך בתכשיטים, אז אני אשים את השרשרת להופעה, כי חשוב לי שירו, ואני אשים את הסיכה, ואני אשים כי... אבל אוקיי, להרים ידיים, לשמוח, לצאת עכשיו, לשתות, לא לשתות. זו תקופה מאוד מבלבלת, ואני שמח שהאירוע הזה בעצם, אני לא רוצה להשתמש אפילו במילה ניצחון, קשה למצוא את המילים הנכונות, אבל שהאירוע הזה יעזור בצורה כלכלית, כמובן לאנשים שצריכים את זה, וזה שווה באמת הכל, כאילו זה לא צריכה להיות מסיבת ניצחון, צריכה להיות מסיבה של אנחנו כאן, לא יודע אם צריך להשתמש במילה הזאת בחלקי ניצחון, לא, לא ייכנס בחלפן הפוליטי, אבל אני די נרתם מהמילה הזאת פעמים האלה.
כן. ואיך הציגו לך את זה? את המופע? את הקונספט, את הרעיון, מה חשבת?
תשמעי, אני מהדור שבעצם חווה שאסור לנו לנגן טרנס בווליום בתל אביב בכלל, כאילו אין. כל מקום יהיה מסיבות ענקיות ופארק הירקון של הפקות מטורפות ויפהפיות, של חבר'ה שאני בכלל מכיר מהטרנס מפעם. אני את מיילי הכרתי מהטרנס. ומיילי עושה הפקות אדירות ויפהפיות בפארק הירקון, ועוד אנשים מפיקים מדהימים. מה הבעיה עם הטרנס? מה מפריע לכם? אז זה, יש בזה משהו בלב שהוא, כן, הגיע הזמן שזה יהיה גם הדבר הזה. האירוע הזה הרי מן הסתם השתנה טיפה בתפיסה שלו מאיפה שהוא יצא כרמת הרעיון, איפה שהוא נמצא היום, כי אני לא חושב שאף אחד מהאנשים שעבדו ועובדים על האירוע הזה חשבו שאנחנו עדיין נהיה במצב הנורא הזה של פתאום עוד הזקות, המצב בצפון בכלל אין מה לדבר, חטופים, האירוע הזה הרי הוא כבר נאמר בכל רם כבר לפני כמה חודשים.
כן.
ואני ממש מקווה שנהיה באיזה טיימינג מדיני יותר חיובי, כי אנחנו הרי קמים, אנחנו כבר שינינו את התקליט הזה של לקום בבוקר ובדוק מה מזג אוויר היום, אם הולכים לים או לא, אנחנו תקם בבוקר ומקבל את האותר לפרסום ולא אותר לפרסום, אז אנחנו צריכים לעבור איזה מרחק מסוים עד שבאמת נוכל לצאת לערך, כי האירוע הזה הוא לא אמור להיות כנס של עצב, אבל גם הוא לא יהיה קרנבל. זה לא, כן. שמח שהוא מרכזי בעזרה לאנשים.
הוא לא היה קרנבל, כי גם הסיבה שזה קורה, בוא נשים דברים על השולחן, אם לא היה קורה השביעי לעשירי, היית בא לרשות מסוימת, אומר לה, אני רוצה לשים טרנס בשעות הכי פמילי פרנדלי בפארק הירקון, היום אומרים לך, לך תחפש אותי, כאילו. אז מה לעשות, זה לא יכול להיות נפרד. ואני מאוד מבינה את הקטע של לשמוח, לא לשמוח. אתה גם חלק מהדבר שאתה משדר שאתה על העמדה, זה באתי לעשות לכם שמח, בואו ותרקדו ותהיו מאושרים.
בטח.
אז האנרגיה המבולבלת, אני מניחה שהיא מגיעה גם ממך, כי אין מה לעשות, וגם מהקהל, כי כולנו באותה דעה. גם כל מי שאתה רואה מתקרחן ונהנה. אני אדבר את אחר כך עם חברים. אני גם מהתקופה שלא הבנתי, איך אתם יוצאים כל סופה של שתי מסיבות, שלוש מסיבות? אומר לי, לא יודע, לא כיף לי, אני פשוט לא יכול להיות בבית.
שלא, זה חשוב מאוד שעבור המסר הזה לכולם, כאילו, אף אחד שלא יתפקד כשופט בזמן הזה. בטח ובטח לא ישפוט אנשים שיצאו משם. ויצאו משם אנשים, נכון? כאילו, זה מספרים מזעזעים כמו סטטיסטיקה שעל דף, אבל זה כאילו, יצאו משם 89%, משהו כזה מבחינת המספר כרטיסים, אנשים שהיו שם, זאת אומרת מספר כביכול גדול, יש מלא אנשים שהם לא כאן עדיין, הם עוד לא נחתו. חלק נחתו, עוד מחכים לו מזוודות. זה תהליך.
סיום מעולה.
אני משתדל, גם אם אני יודע שבאדם, אם אנחנו מתחילים לדבר על תוספים ומזיק לו לעצמו ממש ברמה נרקוטית, אם אפשר ואתה חבר, תעצור. ופשוט לא לשפוט אנשים, להכיל אותם עכשיו, לענות מתי שאפשר, לפעמים זה קשה, לפעמים לשמוע ממישהו את כל הסיפור שלו, על מה הוא ראה בתוך השיחים, ואיך אני אצליח להעביר לו דרך העיניים שלי, שאני, את השקר הזה, שאני חושב שהוא יהיה בסדר.
כן, שדע שזה, הכל בסדר, או יהיה בסדר, או אני, זה כשתי מילים שאני מהשביעי, ועד היום אני לא יכולה להגיד אותם, אני לא מאמינה בזה. יהיה מתישהו, אחלה, יהיה נעים, הייתי בתאילנד, היה מושלם. זה לא אותה אנרגיה שיש כאן, אבל חברה הכתבה שלי, המת זוג שלה היה במילואים בהתחלה, בימים שכל בוקר אתה פותח את הטלפון ורואה עוד 17 חיילים, עוד 20 חיילים, לא יכולתי להגיד לחיים שלי, אל תדאגי, יהיה בסדר. איך אנחנו הרגע יצאנו משם?
נכון.
גם אתה בטיפול? טופלת?
אני בטיפול שטעמתי אותו לעצמי באיזושהי צורה, זאת אומרת הלכתי לטיפול אחד שהיה בשיחה ופחות התחברתי לזה, אני מטפל בעצמי תוך כדי טיפול פיזי גם, זאת אומרת זה לגמרי, אפשר להסתכל על זה כי אתה מתאמן אצל מאמן, אני מתאמן אצל בחור שהוא בעצמו על סוג של אלום קרב, אני לא אלום קרב, אני אלום באיזושהי צורה, אני הדבר הכי קריטי שאני לוקח איתי, יש הרי כל מיני מסלולים שאנשים שהיו בנובה, ויש אנשים באמת היה להם הרבה מזל שהם ראו X, ויש כאלה שהיה להם מזל שהם ראו Y, אבל הם ניצלו, ויש כל מיני מסלולים פה מורכבים של הדבר הזה. אני למזלי לא ראיתי דברים שהם שרטו את נשמתי, רק שמעתי עליהם סיפורים, יכולתי רק לדמיין אותם מבחינת החברים, בחרתי לא לראות דברים מסוימים, כי זה לא תורם לי שום דבר, דברים אחרים אני רואה, כי אתה צריך לראות, זה בסדר, אבל פשוט הימים הראשונים עם הטלגרם וזה, לא הייתי שם. אני חושב שטיפול זה דבר מאוד מאוד חשוב, תתאים אותו למה שמתאים לך, וגם כאילו שפה, יוצא לי גם עם הבר, פשוט איכשהו יוצא לי המון שיחות ששואלים ומתעניינים, וכאלה שהיו בנוער וכאלה שזה, זה כולם, למי שקשה לו עוד ללכת לטיפול, אני ממליץ קודם כל, תתחיל להזיז את הגוף שלך, תתחיל, תעשה צעדה, תתחיל להתאמן, תיקח מאמן פרטי, תעשה משהו, תזיז, תשחרר קצת סירוטונין טבעי, לנסות לא להיצמד לכל מיני מרכיבים, כי זה, המסלול פה הוא גם מזעזע. אלכוהול וכן הלאה וכן הלאה, זה כאילו כמו שאמרתי, לא לשפוט, אבל אני גם תשמעי, לא הוסמכתי, אני אומר מה טוב לי. כן. יכול להיות שבן אדם אחר לצאת מהבית ועשו התאמנות, זה פחד אימים, אני לא יכול לשבת היום בשום מקום עם הפנים שלי לא דלת, אני צריך לראות מה קורה, צריך כאילו מי מגיע מאיפה, וכבר אתה מזהה דברים שקצת בעייתים, ואם זה נחלש יותר ופחות, צריך לטפל מי שכל אחד משהו יכול.
כן, כן, אני מסכימה איתך. אז איך אתה בעצם מכין את עצמך למופע? כי הרי המופע, למי שמאזין ולא לגמרי הבין, כי אני גם על הסושל של הנובה, אז אני מקבלת כל מיני שאלות, זה לא הופעה טרנס, בדיוק. זה מופע משולב. מביאים זמרים, אומנים, ביחד עם יוצרי הטרנס, ואתם מרכיבים ביחד קטע...
מופע שלם.
כן. אז איך היה הציוות? אמרו לך, אתה... איתם, או שאתה באת ואמרת אני מכיר את...
יש כמה פרויקטים שבינתיים כאילו אנחנו על שום פרויקט לא יכולים לדבר נקודתי כרגע.
כן, בגלל זה לא השתמשתי בשמות.
גם לא על השיתופי פה ובאללה והכל, דברים כאילו יוצגו לכשיוצגו. לא, אני לא במקום של לבקש שאני רוצה ככה, אני רוצה אחרת. תגיד תודה בכלל על מה שיש כמה כרגע, ועל הזכות בכלל להיות... באירוע האדיר הזה, ובכלל להיות קשור לקבוצה הזאת. זהו, שמזלי פשוט, זה אנשים שמתאימים לי מאוד, אז יצא לי הגורל, אז הכל בסדר גמור, אבל כל מי שיעמוד שם, כל מי שיקח חלק בדבר הזה, אני גם לא בטוח שאפשר להתכונן לזה, זה אנחנו כולנו, איך את מתכוננת לדבר הזה, לרגע הזה שאתה עמדי שם על הבמה ותראי פתאום את השטיח הזה שדיברנו עליו, השטיח של הידיים, איך את הרגישי?
אני... אחד הדברים שהיה לי הכי קשה בהתחלה וגם עכשיו, זה לשמוע את הנובה פשוט בפה של כולם. כי זה ממש הייתה הנחלה שלי. כאילו, כשהייתי בתיכון ובחטיבה ביסודי, הייתי בצופים, ולא הייתי פסיקה לחפור על הצופים, אז אחרי זה לא הייתי פסיקה לדבר על הנובה, כי אמרתי לך, זה היה לי כל כך כיף וכל כך נעים, ופתאום, אתה יודע, בימים הראשונים פתאום, לא יודעת מה, הסולן של יוטיוב בניו יורק וכולם מדברים, ואני אומרת, מה, לא בקטרה, אבל מה אתם קשורים בכלל להפקה שלי? אז נראה לי שאם באמת אני אעלה על הבמה באיזו שאלה ואני אראה את השטיח הזה, זה נראה לי להתחבר לאותה נקודה הזאת של מה זה קשור כל האנשים האלה.
כי הפכת להיות נחלת הכלל.
כן. זה העניין. עכשיו זה נהיה גוף ממלכתי לכל דבר, שזה מטורף להגיד לך שהפקת טרנס היא כאילו.
שבעצם עוברת איזה סוג של טיפול קבוצתי.
כן.
של כולנו. אני חושב שתהיה, אני מקווה בשבילך שתהיה לך איזה, לא, שוב, זה הגשמה כזאת של הרגע הזה שנכפתה עלייך, על ההפקה הזאת, נכפתה מציאות שלא רציתם בה. היית, אני, כמו שאת אומרת, היית מעדיפה להישאר מסיבות של, בואי, זה גם לא מסיבות קטנות, היו הנובה, אלף ומעלה, זה כמויות אנשים, ותמיד עם אותו צבע גוון של קהל, ועכשיו את אירוע שהוא כאילו יכול להגיע לעשרות אלפי אנשים, כולם יודעים מיד, בוא נמקדיש לך שירים, מטורף, אני מקווה שגם את מטופלת. כי גם האהבה...
אני מטופלת מאוד.
מעולה. שמח לשמוע, כי האהבה הזאת גם יכולה לבלבל.
כן. לא, אני מטופלת מאוד. אני, הרבה מהם הראשונים, החבר הכי טוב של הבן זוג שלי היה חטוף.
חבר של?
החבר הכי טוב של בן זוגי, החטוף. הוא חזר.
וואו.
כן.
איזה יופי.
והוא חזר בעסקה האחרונה, והוא בגילנו, מה שהיה עם פוטין. קיצור, זה הכי, הכי מזל. בואו, גבר בן 26, מי היה מסתכל עליו. אבל בימים הראשונים אני רק דאגתי לו.
בטח.
לבן זוג שלי. וזה הגיע לתשומת, ואני מאוד כזה, כאישה, מאוד הוליסטית, מאוד חוברת לעצמי. אז אמרתי, אני אוכל להכיל את זה. לא שחוויתי משהו שדומה לזה בשום צורה עבר. ואני אוכל להכיל את זה. אני רגע רוצה לראות שהוא לא נופל פה לאיזה תהום. ואז קיבלתי ידיעה על אחד החברים הכי טובים שלי שמצאו אותו, שהוא קיבל 4 כדורים בגב, ואמרתי, וואו, מזל שלא ביטרו אותו וחתכו אותו ובחו בחו. והתרסקתי כאילו נפשית, פיזית, זה. ומשם אני בטיפול מאז, המטפלת שלי מדהימה, ו... הלכתי על לנינג בפרדס חנה, זה הכל כזה קחי פרחי, טיפות של פרחי בח, והנה כדורים הומאופתיים, ופרויקט עשי טיפול ושיאצו וזה. אז אני מאוד, כאילו זה מאוד חשוב ואני מאוד תומכת בזה.
מדהים, מדהים שאת גם אומרת את זה בכל רם וברור וגם פה, כאילו...
אין...
מי שיכול שיעשה את זה.
אין תחליף ו... היה גם איזשהו שלב שאמרתי, כמו שאמרת, אני גם, אנחנו ברחנו ברגל. לפטיש, זה אז 17 קילומטר, אבל לא ראיתי כלום, למזלי, חוץ מי, לא משנה, חוץ מי איזה חברה, שאחר כך, אתה יודע, זה זיכרונה, אז לא ראיתי כלום, ואמרתי למה, איך יכול להיות שאני כמעט 8 חודשים אחרי זה, עדיין מרגישה שאני צריכה טיפול, חברים שלי שהסתתרו במחולות וירו עליהם, ולא עלינו הם עוד כבר בשלב שאחרי, ואמרתי זה לא קשור, זה לא, אין פה אלמנט של השוואה, אני גם אומרת את זה לאם יש פה מישהי או מישהו שמרגישים אותו דבר וזה מבלבל אותם, כי אני ממש התבלבלתי את זה, אז אין פה מקום להשוואה, זה כל אחד ומה שהוא צריך.
חד משמעי, אין לי ספק ש... שהמורכבות של האירוע הזאת, האירוע הזה מוציא מכל בן אדם משהו אחר, אני לא סגור על זה, כמה הוא היה אוטודידקט, אבל גם פיקאסו, באחד השיעורים שלו, כנראה מישהו ישב לידו, לא כולם יצאו פיקאסו. כאילו כל אחד מיוחד בצורתו, כל אחד מכיל את זה, יש אחד, יש לנו כמה שאנחנו מכירים, לא צריך, כאלה שבוחרים בכוונה שלו להגיד את השם שלהם, ואנשים גיבורים, מה זה סיפורים כאילו מטורפים, מה זה, זה לא הגיוני בכלל. לא צריך, צריך לאדם את זה בשביל שיהיה אפשר להגיד את זה, מרוב שזה כמה סיפורי גבורה. ונראה שהכל טוב שם, מתקדמים עם החיים, לחילופין, אחד שהתחבא בשיח רע, איקס, וואי, הוא לא מצליח לקום בבוקר. חייבים לדבר, והאם עכשיו בדרך הפודקאסט הזה, כאילו בטיימינג הזה אני בדיוק אגיד, כאילו תהיה הגבר הכי גדול בעולם, וואלה, דבר, כאילו, תמצא את החבר, את החברה, את האח, לא יודע מה, דבר, כי אף אחד לא שופט אותך במצב הזה, אף אחד, אין שום ציפייה מאף אחד, דווקא דרך הנובה, הבנו טוב מאוד, רמבו ודברים כאלה, זה בסרטים, זה מורכב מאוד, כולנו מאוד רגישים, כולנו בשר ודם, אנשים שהכרנו טוב טוב, שענק, כאילו, הבנו שם כמה חברים, אנשים שאני לא רוצה, כאילו, אפילו לנסות דמיין, אבל ענקיים, אנשים שאתה, איך, איך, זה, הם היו סופרמנים. דברו, אני באמת, בכל הזדמנות שמשהו צף לי בצורה קיצונית, יש לי כמה חברים שאני משתף על מלא. מה שצריך, אני משתף, וזכיתי שהקו פתוח, שכולם מגיבים פחות או יותר אותו דבר, כאילו, כולם מגיבים לחיוב, וזה חשוב, אוהב אבוא אם אתה מתחיל לבחוש בבטן ולא עלינו, כאילו בוחר כל מיני מסלולים שהם לא טובים לך.
כן, אני, מה שאני אומרת לעצמי, מה שהחזיק אותי אז, בימים הראשונים שאחרי, וגם עכשיו זה שיש לי עוד את כל החיים לחיות, זאת אומרת זה לא נגמר כאן, ואם אני, למזל, ואם אני לא אטפל באליה עכשיו, אז יכול להיות שאליה של עוד 10 שנים תהיה במצב ממש ממש לא טוב, כי זה דברים שלוקח להם זמן לצאת, לך תדע.
נכון.
כמה סיפורים אנחנו שומעים על לוחמים מלבנון ומ... לא יודעת מה, מלחמות קום המדינה ש-40 שנה אחרי זה, לקו בנפשם ואתה יודע, לא עלינו, התאבדו וכאלה, אז מה לעשות? זה קשה, אבל עכשיו זה הזמן. ואני חושבת יש לנו כמה דקות אחרונות, אז זה היה לי ממש כיף לדבר איתך קודם כל שתדע, ואני גם שמחה שאתה יושב ואתה כן, ואתה מאפשר לי באמת לי ולמי שמאזין באמת לגלות גם עליך כאומן וגם כאדם וגם על הדברים שאתה חושב ומאמין, ואני ממש מחכה לראות אותך בפארק. ואם יש לך כמה דברים כזה לסיום, להגיד לי, לשאול אותי, להגיד באופן כללי, אתה מוזמן.
כמו שפתחנו, באמת תודה רבה על זה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה. אני פחות מתחבר לרעיונות, זה סיטואציה שלי אישית, אבל זה כאילו, שוב, אמור נובה, אני כאילו, אני מגיע. מאוד מחכה באמת להגיע לרגע הזה בפארק הקון, לעמוד רגע ולהסתכל עוד לפני בכלל הסיטואציה של הופיע שם, להסתכל, לראות. הנובה האחרון ביום העצמאות היה כמו פריוויו לסיטואציה. השיחות שחלק, המון ניצולים הגיעו לנובה העצמאות, בגלל המהלך המדהים שעשיתם שם עם הכרטיסים.
לטרייב.
לטרייב, כן. כן. סליחה, הפקה כאילו שקשורה לנובה. ולשמוע את השיחות שרצו שם, זה היה פשוט, לפעמים קצת מקפיא, ולפעמים זה משמח שמדברים. פשוט לסיים ממה שאמרתי ממש לפני כמה רגעים, אבל אם צריך אני אנצל את הזמן שוב פעם, כאילו אני מאחל באמת לכולם שנחזור כאילו לבריאות נפשית, רוחנית, שנהיה בטוב, שאנחנו נוכל לחזור לרקוד בלב שקט ושלם, שנרגיש בטוחים, ומי שמרגיש פחות, אז שידע שאנחנו כולנו, גם זרים לך, אני עונה גם ל... זה כאילו חבר'ה מהרחבה ששואלים אותי איזה טרק ניגנת, מתי, שולחים לי קליפ, מה זה הטרק הזה, אני גם, אפשר פידבק מכולם, כל אומן, אני גם מתחייב, ש-99.9 מהאומנים שאתם מעריצים ואוהבים ויוצאים למסיבות עד היום בשביל לראות אותם, כל הודעה שתרשמו לאחד האומנים, יענו לכם ותקבלו, לפעמים זה גם כיף לקבל מאיזה מישהו שאתה רואה על הבמה, נצלו את זה, הקו הזה פתוח מאז ומתמיד, עוד לפני הנובה, עכשיו עוד בכלל, כאילו, תמיד כאן, נשמח כאילו לדעת שכל הסצנה הזאת תצא לדרך חדשה וטובה.
וואל וואי, ואני אמשיך את הקו שלך, ואני אומרת את זה בכל הפרקים האמת שהקלטנו מאז, אנחנו זמינים, אני באופן אישי עונה בפייסבוק, במייל, באינסטגרם, אם אתם לא מצליחים להרים את הראש, מצליחים וחוזרים ונופלים וזה, דברו איתנו, דברו איתי, גם אם לא איתי, דברו עם מישהו מהצוות, אנחנו נעזור לכם, יש לנו את כל הכלים, יש המון אנשים טובים שנרתמים ועוזרים ומעוניינים, רק שנצליח לראות את היום שאחרי, אז אל תתביישו והכל בסדר, ואנחנו לא שופטים אף אחד, אל תשכחו גם שאנחנו כולנו, כאילו היינו שם, אנחנו מבינים אתכם יותר מכנראה כל אחד אחר. אז זהו, אז תודה גם לכם שהצטרפתם והצטרפתן. זה חשוב לי.
בוודאי.
ואני מקווה שנהנתם, ודברו איתנו באינסטגרם של הנובה, או של רמקול שמאל, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, שיהיה לכם אחלה יום. רמקול שמאל, רמקול שמאל, רמקול שמאל, רמקול שמאל.